השקת עושים שיווק בחסות חיסכון טופ, קופת גמל להשקעה מבית מנוע מבטחים. קופת גמל להשקעה משלבת את היתרונות של קופת גמל קלאסית עם הגמישות והנזילות של חיסכון לטווח קצר. בין אם אתם חוסכים לילדים או לרכישת דירה, חיסכון טופ עשויה להיות המכשיר הפיננסי החכם ביותר עבורכם. מנוע מבטחים מציעה הטבה מיוחדת למאזיני עושים שיווק. רוצים ללמוד עוד? הקליקו על הבאנר של מנוע מבטחים באתר של עושים היסטוריה, עושים שיווק, מלאו את פרטי הקשר שלכם ונציג של החברה יחזור אליכם בהקדם. חיסכון טופ מציע מגוון של מסלולי השקעה אטרקטיביים, סולידיים ופחות סולידיים וממשק ניהול יעיל ונוח דרך האינטרנט. חיסכון טופ של מנוע מבטחים, מכשיר פיננסי חדש וחכם.
עושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
אהלן קובי.
אהלן, כיף להיות פה.
שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק. קובי גור, הגורו שלנו של השיווק הדיגיטלי, יספר לכם על איך תוכלו למתג את עצמכם, למתג את העסק שלכם ולהביא את הקהל ולמכור ולעשות יותר לעצמכם ולעסק שלכם בעזרת האינטרנט. על מה נדבר היום, קובי?
היום על בעצם אנחנו פותחים בסדרה של שלושה פרקים, שתדבר על תוכן. אנחנו מדברים המון, דיברנו בפרקים הראשונים על למה תוכן חשוב, ונגענו בזה בקצה המזלג. בפרק היום ובשני הפרקים לאחר מכן, פשוט נעמיק הרבה הרבה יותר למה תוכן חשוב, מה עושים, איך עושים איתו, איך כותבים, איך ניגשים לזה. אני מקווה שבסום שלושת הפרקים האלה אנשים באמת יבינו איך לגשת לזה יותר טוב, ובאת כלים ואמצעים להשתמש.
אני אוהב את הנושא הזה, א', מכיוון שאני בעצמי איש תוכן, ואני עסוק כל הזמן בלייצר תוכן, אבל מעבר לזה יש משהו נחמד בתוכן, מכיוון שהוא מכריח אותך, אני חושב, לעמוד קודם כל בצד של הקורא, להבין מה הקורא רוצה, לעמוד לצרכים שלו, זאת אומרת, זה משהו שהוא הרבה יותר מכיל אולי באיזושהי צורה, זה לא הסתכלות צינית על איך לנצל את הבן אדם, אלא איך לתת לו לקרוא משהו שהוא אוהב.
זה קריטי, אמרת פה משהו שהוא כל כך משמעותי, שחשוב להדגיש, להגיד אותו עוד פעם ועוד פעם, ונגיד אותו בערך עוד 1,000 פעם. אנחנו לא מייצרים תוכן בשביל עצמנו, אנחנו מן הסתם אחרי שעשינו תחקיר, או בכלל נמצאים באיזשהו נושא מסוים, יודעים את זה. אנחנו חייבים להיכנס לנעליים של הקורא שלנו, ולהבין מה מעניין אותו, ולהביא לו את הערך המוסף הכי גדול, והכי משמעותי שיכול להיות, כשהוא קורא את התוכן. דרך אגב, תוכן לא חייב להיות בקריאה, גם מה שאנחנו עושים כרגע הוא תוכן, ואני מקווה שהמאזינים שלנו לפחות נהנים ומקבלים ערך מוסף, אבל קריטי להבין מי הקהל שלך, מה אתה מנסה להגיד לו, מה מעניין אותו, ואיך ניגשים לזה.
אז בוא נתחיל בבסיס. למה שבכלל אני אתרח ולייצר תוכן באתר שלי, אם לפעמים האתר שלי הוא סתם אתר שמוכר איזשהו מוצר.
אז יש לזה המון סיבות, נדגיש את המרכזיות שבהם, וגם לא כולם חייבות להתקיים או רלוונטיות לכל סוג אתר. הדבר הראשון, ברמה הכי טכנית, הוא מביא תנועה. גוגל, דיברנו על זה בפרק הראשון, מאוד מעריך תוכן, ככה הוא מעריך את היכולת של דף מסוים להביא ערך כשמישהו מכניס מילת חיפוש, הוא מסתכל על ממה עמוד בנוי, כמה תוכן יש בו. למעשה גוגל עושה את זה באמצעות רובוט, בסדר? באמצעות אלגוריתם, אבל לא באמת יודעת מה יש בפנים. אם אין תחת את זה בשיטה מסוימת, פרק שלם על on-page SEO ואיך גוגל מעריכים שהיא עובדת בתחום הזה, אבל כשהתוכן הוא יותר משמעותי ויותר עשיר ויותר רלוונטי, גוגל מעריכה אותו במקום יותר גבוה, ולכן התנועה שתגיע אלינו לאתר, תהיה יותר משמעותית. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, מישהו כבר הגיע אלינו. אם התוכן שהוא הגיע בגללו היה טוב, הוא יישאר. הוא יקרא את זה. אבל מה הוא עושה הלאה? הוא יכול לעזוב. הוא גמר לקרוא כתבה על משהו, וממשיך הלאה לחיפוש הבא, או לתוצאות חיפוש הבאות. לעומת זאת, אם התוכן האחר באתר, הוא ראוי, הוא רלוונטי, אני מסוגל להפנות מתוך הכתבה הספציפית, לכתבות אחרות. אתה נשתמש בדוגמה שאנחנו משתמשים בה, אני כבר אומר בפודקאסט מספר 7, יהיה שיחה על משפחי מחירה, כולם ירוצו לפודקאסט מספר 7. באותה מידה גם אתרים עובדים בשיטה כזו, ומתוך עמוד מסוים להפנות לכתבות המשך, לנושאים אחרים שרלוונטיים. בתוך גוגל אנליטיקס, או בכלל כל כלי אנליטיקה על אתר, אחד מהאלמנטים הוא ה-bounce rate, וה-average time on site, ו-on page, וככל שהוא יותר גבוה, זה אומר שהאינטראקציה עם, עם המשתמשים שלך, עם הקוראים שלך, היא יותר דרמטית. ולכן, אם אנשים נשארים אצלך, הם מעריכים אותך יותר. הפתיחות שלהם להקשיב לך, לא משנה מה אתה רוצה לעשות איתם, לתת להם עוד תוכן, למכור להם משהו, היא הרבה יותר גדולה. אז זו סיבה שנייה, אנשים צריכים להבין שתוכן, תוכן טוב, משאיר את האנשים באתר. סיבה שלישית, קשורה בעצם שוב לקונספט, לאיך בן אדם תופס אותך. תוכן טוב גורם לאנשים לחשוב חיובית עליך, על האתר שלך, על המותג שלך. תשים תוכן ראוי, מאוד יחשיבו אותך. תשים תוכן לא טוב, לא ייתנו לך. יש אתרים, ניקח אתר ישראלי שעסוק בריצות, בכושר, כאלה, מביא המון המון תוכן חיובי. אני עכשיו אישית מתכונן לחצי מרתון, אני משתמש בו המון. תוכניות, ואני כבר בשלב של ריצות ארוכות יותר, אז אני צריך ג'לים, אז איזה ג'לים, ואיך ליצור, זה נורא, אני נשאר שם, אני נשאב לשם, אני חוזר לשם, אני מתעניין במה שיש שם, ואני חושב בצורה מאוד מאוד חיובית על המותג הזה, כי הוא נותן לי המון ערך.
נותן לך את ה... את ה אני חושב שבמובן מסוים, כשאתר כזה נותן לך את התוכן, הוא גם מאשש אצלך באיזשהו מקום, את זה שמה שאתה עושה זה לא רק איזושהי אינטראקציה שקנייה ומחירה, אלא גם שמה שאתה עושה זה טוב, זה איזשהו ערך שלך שהאתר שותף בו, אז הוא הופך את העסק גם למשהו שכאילו הוא אומר, אתה ואני באותו הראש.
אני איתך, ביחד.
כן, אני ואתה באותו קהילה יחד איתך.
נכון, נכון. זה מאוד משמעותי, בכלל באינטראקציה.
כי לא צריך לרוץ בשביל זה.
לא, זה סתם הייתה דוגמה, אני פשוט משתמש בזה, יש עוד, באמת.
כי לכתוב אני טוב, אבל לרוץ חצי מרתון, אני לא בטוח שאני אצליח.
הייתי במקום שלך, לא מסובך, הרבה יותר קל ממה שחושבים.
אז אמרנו, בעצם התוכן מאפשר לך גם לעגל את העסק שלך.
נכון.
להוציא אותו מהפוזיציה של עסק קר ומנוכר, למישהו שהוא חלק מקהילה.
חלק מקהילה, חלק מהאינטראקציה, השיחה בכלל, אנחנו נדבר על זה כשניכנס יותר לאיך כותבים תוכן, אחת מהשיטות היא פשוט, כמו שאנחנו יושבים עכשיו ומדברים, כמו שאני יושב בסלון על כוס קפה או על בירה באיזה פאב, פשוט לדבר עם הבן אדם, ואתה יודע, זה סוג שכשאתה חושב ככה וכותב בצורה הזו, מייצר אינטראקציה מאוד מאוד עמוקה, מאוד אישית עם הבן אדם שאתה יושב מולו, זה נכון גם כשזה היא אופליין, כמו מישהו קורא באתר ואתה לא נמצא מולו. בהחלט. וזה גורם למחירות. זאת אומרת, אם הבן אדם מעריך אותך, מתקשר, מגיע אליך לאורך הרבה זמן, אם תיתן לו משהו שהוא כבר מקשיב לו, ועכשיו תגיד לו, תשמע, אני גם ממליץ על מוצר X, אני כבר מאמין לבן אדם, אני כבר שבועות, אם לא שנים, כבר קורא אצלו דברים מאוד מעניינים, אני כבר יהיה קשוב, אם הוא ממליץ על משהו, כנראה שאני כבר נותן לו המון קרדיט מראש. אולי הוא לא יקנה בסוף אותו קורא, אבל... הרבה מאוד כן יקנו רק בגלל הקרדיט שבנית וצברת, זאת אומרת, תוכן הוא בסיס לייצר מכירות, הוא גורם למכירות.
זה לא כאילו שרק איזה איש מכירות שדופק על הדלת פה תקנה שטיח,
נכון.
זה משהו ש... הוא ונתן לך עצות לגבי שטיחים, הרבה. בדיוק. אז אתה סומך עליו
כשהוא מחר. אז אתה כבר תקשיב ותאזין לו יותר.
בהחלט.
עכשיו, אנשים היום מופצצים, באמת בפרסומות, מסרים, מכל כיוון, כל ערוץ מדיה אפשרי. כולנו, חלקנו כבר נהיינו עיוורים או חרשים לתוכן או לפרסומות מהסוג הזה, ואני חושב שגם כתיבה נכונה או כתיבת תוכן נכונה, שמתאימה לקהל הקוראים שלנו, שאנחנו מקווים שאנחנו יודעים מי, ואנחנו כל הזמן מדברים על זה שיש המון דרכים להבין מי מגיע אליך ומה הבעיות שלו, ובהתאם גם לכוון את התוכן אליו, יכול לייצר יותר עניין, יותר נאמנות. יש אתרים שאני מנוי עליהם, שמדי פעם אני מקבל מהם מייל עם שאלון, מה הבעיה מספר אחד שלך ב? עכשיו, זה יכול להיות או סקר, או תכתוב כתיבה חופשית. מה שאני יודע שקורה מאחורי הקלעים, זה אותו בעל אתר שאוסף מאות, אלפי, עשרות אלפי תגובות, ממיין את זה, ואומר, תקשיבו, זה מה שמעניין את האנשים שלי. כשנדבר על איך עושים מחקר, או איך מתכוננים לכתיבת מאמר, זה אחת מהשיטות המאוד טובות, אבל ברור לי שאם אני כותב על משהו, שמאוד מעניין, מאוד רלוונטי לאנשים, ומה שרלוונטי ומעניין להם, אז הם יהיו איתי, הם יקראו אותי, הם יהיו בתוך האתר שלי, הם לא יעזבו.
אז איך אנחנו בעצם מתחילים לחשוב על לעשות תוכן טוב? וכמו שאמרת, נחזור על זה, זה לא חייב להיות כתיבה, זה גם יכול להיות וידאו, זה גם יכול להיות אודיו, כמו שאנחנו עושים, תוכן, במובן הרחב שלנו.
נכון, כל פלטפורמה היא רלוונטית. אז יש שאני חושב, הדבר הכי טוב שאפשר וצריך להתחיל לדבר ממנו, זה מחקר. פרק שלם נאחד על איך כותבים ואיך עושים מחקר ולאן ניגשים, אבל שני דברים לפחות לפרק של היום. אז דיברנו על הבנה של מה הקהל רוצה, מה הקהל מעוניין ומה הוא מחשיב כתוכן איכותי. תוכן איכותי זה לא רק הנקודות שעליהם אתה מדבר, אלא גם איך אתה מדבר עליהם. האם המסרים קצרים או ארוכים, האם המשפטים, אם זה בווידאו, אתה קורא אותם ורואים שאתה קורא את זה מטלפרומטר או משהו כזה. אתמול, אתן למאזינים אינדיקציה לגבי איפה אנחנו נמצאים בלוח זמנים, אבל היום זה השביתה המתוכננת של
מיד אחרי חנוכה, כן.
ראו את, נדמה לי שהייתה יושבת ראש ההסתדרות, ואיך היא בחדשות, היא קוראת מדף מול המצלמה. יש אנשים שמסתכלים על זה, נותנים ערך שונה, אם היא מדקלמת או חיה בתוך החומר הזה. אז זה מאוד, מאוד משמעותי במקום של איך מחשיבים האם התוכן איכותי או לא. ונקודה שנייה ברמה של המחקר, התוכן עצמו, למצוא מקורות מידע שהם רלוונטיים, מעניינים, סיפורים, אנחנו מדברים כל הזמן בינינו, נותנים דוגמאות, זה מחבר עוד יותר את המאזין במקרה שלנו, אני מקווה, לתוכן שאנחנו מדברים עליו.
אז מחקר, קודם כל אתה צריך לדעת מה אתה הולך לכתוב, מחקר. את המקורות שלך.
כן.
מה שאמרנו, זה לא הולך להיות קל במיוחד, אף אחד זה לא פתרון קסם.
לא.
דורש השקעה, אבל בשאיפה הפירות על ההשקעה הזו שווים.
נכון. הדבר השני זה מה המטרה? אני מנסה למכור משהו, אני מנסה לשווק, אני רוצה סתם שיהיה לי נראות, אני רוצה להביא תנועה, אני רוצה חשיפה ברשתות חברתיות. באמת נורא חשוב לשבת ולחשוב, אוקיי, אני הולך לכתוב עכשיו מאמר, כתבה, פוסט. לפעמים יש פוסט שהמטרה שלו היא, אתה יודע, לשפוך מה שעבר עליי היום, וסתם בשביל, זה גם בסדר. אבל חשוב נורא להבין מה המטרה. דרך אגב, פוסט שהמטרה שלו לספר מה עבר עליי היום, יש לו מטרה נורא פשוטה, להמשיך להגל את הבן אדם שהוא בא לאתר, מול הקוראים שלו, לשתף אותם בחיים שלו. מטרה נורא פשוטה, היא מאוד חשובה.
ליצור קשר אישי.
נכון, היא מאוד חשובה, אבל היא מטרה. נורא חשוב להבין למה אני כותב, למה אני מקליט את הוידאו, למה אנחנו מדברים עכשיו באודיו. זה קריטי. אם לא נבין למה אנחנו עושים את זה, ונתערבב בין פעם אחת משהו שהמטרה שלו היא נראות, ופעם אחרת אני רוצה למכור, ופעם שלישית למתג איזשהו מוצר שלי. אנחנו נהיה מפוזרים מדי, וזה לא עוזר לאף אחד מהמטרות שאנחנו מנסים להשיג. אז מאוד מאוד חשוב להבין. בכלל, אם מישהו מחפש קצת תוכן, אנחנו מדי פעם נמליץ על כלים או על אתרים, ממליץ בחום רב להיכנס לאתר שנקרא Content Marketing Institute, הוא יפהפה, הוא מאוד מכוון, הוא מעניין, יש בו המון דוגמאות, הרבה מאוד מדברים שאנחנו נדבר עליהם בבתי תוכן נמצא משם.
אנחנו נשים את הקישור לאתר הזה בעצם באתר שלנו, באתר של שיווק, פודקאסט שיווק הדיגיטלי, זה יהיה runlevin.com/שיווק, S-H-I-V-U-K.
ושם נשים עוד הרבה מאוד תכנים וכלים שאנחנו מדברים עליהם. בכלל, מחקר שגיליתי מראה, זה נורא מעניין, בארגונים גדולים, בחברות הגדולות, 30% מתקציב השיווק הדיגיטלי, שגם הוא משתנה מאוד, ויותר ויותר נוטה לכיוון הזה מהתקציב המסורתי של שיווק מסורתי, הולך על כתיבת תוכן, למועדון לקוחות, לתוכן באתר, בגלל ההבנה שחברות גדולות מגיעות אליו, מגיעות אליה שתוכן איכותי, מביא יותר חשיפה, מביא יותר נאמנות, ומיתוג לאורך זמן.
והוא גם עובר טוב ברשתות חברתיות, זאת אומרת,
זה נכון,
זה נותן משהו לחברים לשתף.
בדיוק, הערה מאוד מאוד חשובה, נתקלתי בתוכן חשוב, שמאוד, אני חושב שהחברים שלי בפייסבוק מאוד יאהבו, בטוויטר, אני מצייץ עליו, שוב גורם לחשיפת משנה במכפלות כבר עכשיו, למותג שלנו, למוצר שלנו, לכל מה שכתבנו, נקודה מאוד חשובה, תוכן איכותי, הוא עובד במכפילים, כל הזמן, כי משתפים אותו, בעולם הרשתות החברתיות זה סוג של דבר מאוד מאוד חשוב.
אתה חושב שגופרו עשתה את זה בצורה מדהימה עם המצלמות שלה, נכון? זאת אומרת, גופרו, אחד מהנקודות החשובות של שיווק התוכן שלה הייתה, לעודד את המשתמשים במצלמה, להעלות את הצילומים שלהם לאתר והכל, ואז אפשר לשתף את זה. אז כשאתה רואה מישהו בשלג, עם המצלמה על הראש, והוא גולש וזה וזה, עושה לך מה זה חשק לגופרו. ואז זה מביא תופעות של ילדות בנות 13 שגולשות בלונה גל עם הגופרו. יחי ההבדל הקטן של
זה. נכון, אבל הנה בנו מותג מכלום, ואנחנו נדבר, כשנדבר על סוגי תוכן, אחד מהסוגי תוכן הוא תוכן משתמשים.
נכון, שזה בכלל,
שזה הדוגמה של גופרו.
שזה מצוין.
כן, אז זה באמת דוגמה מצוינת.
אז אמרנו באמת סוגי תוכן, בוא נצלול לעניין איזה סוגי תוכן יש לנו, ואנחנו נותנים לכם איזשהו ככה overview, והרבה נקודות למחשבה, כדי לתת לכם את המקומות להתחיל לחשוב על מה מתאים לצרכים שלכם. מפה ועלה אנחנו כבר נצטרכון בהמשך.
חשוב להגיד שיש כל מיני סוגי תוכן, ומתאימים, דיברנו בפרק עוד, שני פרקים קודם, על הכל שאתם רוצים לפתח, אם הוא הומוריסטי, אם הוא מקצועי, חשוב להגיד שכל סוג תוכן שנדבר עליו מעכשיו, יש לו זמן ומקום שהם מתאימים. ודבר שני שחשוב מאוד להגיד, זה לא לדבוק רק בשיטה אחת. תערבבו, תשנו, תגוונו, תהיו מעניינים, אל תנסו להיות עם איזושהי תבנית מאוד מאוד קבועה, כי אנשים בסוף השתעממו, הרוב הגדול, יש אנשים שרק סוג תוכן אחד מדבר אליהם. אבל הרוב הגדול, ואתם רוצים להרחיב את קהל הלקוחות שלכם, תגוונו ותשתמשו מכל הסוגי תוכן שנדבר עליהם, ויש כמה קבוצות ותוכם כל מיני סוגים, ותכף נתאר אותם, ובפרק הבא נתאר את ההמשך. מאוד חשוב שהרשימה הזאת תהיה מולכם, וכשאתם הולכים לכתוב או סדרה של כתבות, או לעלות כמה וידאוים במכה, תחשבו איזה כל פרק לאן הוא הולך, איזה סוג תוכן יהיה בו.
ובאותה הנשימה, כשאתם חושבים על כיוון מסוים של למשל כתיבה או וידאו, תעבור לפעמים למדיה אחרת.
נכון, להחליף
פלטפורמות. תעבור גם את המדיה.
מאוד מאוד
מעניין. פתאום לפעמים, אם עשית וידאו, או סליחה, אם כתבת פתאום וידאו, אז הנה עוד איזשהו משהו.
זה גם מדבר לאנשים מסוגים, שיש אנשים שאוהבים לקרוא, ויש אנשים שאומרים, אני אסתכל 3 דקות או 10 דקות על המסך, ויקבל את כל מה שאני צריך. אז באמת מאוד מאוד, מאוד חשוב.
אצלי זה עובד הרבה פעמים, מכיוון שאני הרבה פעמים, אנשים או שומעים אותי, או קוראים אותי, מדי פעם אני מוציא סרטון וידאו בכל מיני הזדמנויות, אז זה צופה יחסית, מקבל הרבה אחוזי צפייה יחסית, מכיוון שאנשים אולי באיזשהו גם סקרנים, גם לראות את הפנים קצת מאחורי הזה. למרות שתמיד אמרו לי שיש לי פרצוף לרדיו. אז
מבחינה הזו. אני לא תוכל אם זה מחמאה או משהו אחר.
ולא נוסיף.
אוקיי, לא נרחיב את זה, בסדר.
אז מה הסוג התוכן הראשון שאנחנו הולכים לדבר עליו?
אוקיי, אז הסוג הראשון זה קריאה שמועילה לקוראים, או כתיבה שמועילה לקוראים. זה בעצם אולי הדבר המרכזי שבגללו אנשים מגיעים לאתר. מישהו מחפש מידע על נושא מסוים, נכנס לגוגל, מאוד רוצה ללמוד, או יש לו בעיה, והוא רוצה לפתור אותה, והוא מגיע אליך. אם הוא כבר הגיע אליך, בוא ניתן לו את כל מה שהוא צריך באותו נושא. בעצם היתרון הגדול בזה שאנשים קוראים את הכתיבה שלך בצורה הזו, זה שמתחיל לתפוס אותך כמקור סמכות. ולכן כל בעיה שיש להם בתחום הזה, או כל נושא שהם רוצים להתייעץ בתחום הזה, יגיעו אליך. בוא ניקח דוגמה של Consumer Reports, או TechCrunch. TechCrunch היא דוגמה מעולה, האמת. הוא עושה סקירות על מוצרים טכנולוגיים, לא משנה, טלפונים ועזרים וכל מיני דברים דיגיטליים, ואני יודע שמחר בבוקר אני מחפש איזושהי חוות דעת על מצלמה, אז הקלאסי זה ללכת לאמזון, לא רוצה, רוצה ללכת לאתר שהוא בלתי תלוי, גם אמזון בלתי תלוי, אבל אני לא יודע מי שם אמר, טקראנץ' עשה סקירה מקצועית, לא תלוי באף אחד, לא
כבר בנית אמון כבר,
הוא בנה אצלי בדיוק את התשתית, את הקרדיט הזה שאני מאמין לו, כי הוא אתר בלתי תלוי, והסקירות שלו מאוד מקיפות, מאוד מקצועיות, מאוד עמוקות, כך שאני קורא משהו על מצלמה, או על כל משהו אחר, אני יודע שאני הולך לקבל שם ערך מוסף מאוד משמעותי. עכשיו, כשאנחנו כותבים כתיבה שמועילה לקוראים, יש כל מיני סוגים, כל סוג מתאים לסוג בן אדם אחר, ולצורה שאוהב לצרוך תוכן, אני לדוגמה טבלאות, לא מדברות אליי, קשה נורא, גרפים, שפוך עליי כמה שאתה רוצה, כתיבה של סיפור, אני בערך באמצע הפסקה
כן,
השלישית משתעמם.
איפשהו, כן.
אז נורא חשוב גם בעניין הזה, דיברנו על לגוון גם פה, תחליט שאתה עושה כתיבה שמועילה לקוראים, אבל תגוון את השיטות. ובואו נדבר קצת על השיטות. אז השיטה הראשונה היא רשימות. רשימת הספרים הכי טובים בתחום השיווק באינטרנט. הנה סקירה או רשימה של 10 שאני ממליץ לקרוא אותם. הרבה מאוד אנשים אוהבים רשימות, זה סוג של מרכז להם, חוסך להם את הצורך בלהתחיל לעשות מחקר משל עצמם, אם אתה נתפס כמקור סמכות, אז ברור שעשרת הספרים ברשימה הם כנראה מהטובים יותר, חסכת לי, אני בכלל מודה לך שחסכת לי את עבודת המחקר, אני כבר נותן לך עוד נקודות.
זה גם משהו שהוא מאוד קרי באינטרנט יחסית,
כן.
הרבה אנשים לא אוהבים לשבת מול המסך עכשיו 3 שעות ולקרוא מאמר ארוך, אז אם מחלקים את זה לבולטים קצרים, רשימה של 1, 2, 3, 4, זה בוטנים כאלה.
הנה, 10 המצלמות היותר טובות לצלם בינוני, בסדר? או, האמת, הדוגמאות פה הן רבות. רשימה.
זאת אומרת, שאתה רוצה לתת לקורא שלך משהו מהיר, זריז ויעיל יחסית, רשימה זה כנראה כלי טוב.
נכון, וזה מועיל מאוד. סוג אחר של, של מאמרים או כתבות שמועילות לקוראים, זה אאוטו, איך לעשות. פה לדוגמה וידאו עובד נפלא. המון סרטונים ביוטיוב, תחפשו אאוטו וכל נושא שעולה על דעתכם, אני כמעט משוכנע שתמצאו, דרך אגב, אני מזמין אתכם.
אני פריק של אינסטלציה בקטעים
האלה, בבקשה.
אני לא יודע כלום באינסטלציה, ויש איזה אינסטלטור אחד בפייסבוק, שוואלה, הוא גאון.
מראה לך איך לפרק צינור ארבע צול ולהרכיב אותו מחדש.
תבין, הבן אדם הזה, אני יוצא תותח בבית, אין לי מושג מה לעשות, אבל אני מסתכל מה רפי עושה ביוטיוב.
זה גם עזר לך, לא רק באמת של הדעת, זה גם עזר לך מול אשתך.
לגמרי.
אין התועלת.
אני יכול להזמין אותו, אני אזמין את רפי.
אז זה באמת נורא נורא מעניין, המון, תחפשו, אתה יודע מה אני מזמין, הנה אתגר, תשלחו לנו אוטו ודברים שלא מצאתם, אני מאוד מעוניין ולדעת איזה נושאים עדיין אין עליהם משהו,
הקטע התקליטייה,
בדיוק, אז באמת וידאו אם באמת נראה טוב, יש אתר שלהם שנקרא אוטו, הוא בנוי רק על הקונספט הזה, יש בו מדריכים מסוגים שונים, על נושאים שונים, באמת מרתק מאוד, סתם לפעמים, אני חושב שיש שם כפתור של רנדומייז, הוא סוג של משהו, משהו, לא יודע מה יהיה.
אז אתה נופל לסתימה בשירות.
משהו כזה. המעניין פה דרך אגב, בחלק הזה של auto manuals כאלה, זה שאפשר לשלב בין חומר כתוב לוידאו, כי הרבה פעמים בוידאו, אתה מפספס את השנייה המסוימת, שהוא בדיוק עשה משהו, אז הרבה מאוד מדריכים, דרך אגב, יש אנשים שלוקחים תוכן מיוטיוב, לא שלהם, של מישהו אחר, לוקחים סקרינשוטים לאורך הוידאו, ועל כל סקרינשוט מסבירים במלל מה לעשות.
ואז הוא מין כזה מוסיף added value
בדיוק,
על התוכן.
בדיוק, בדיוק. הסרטון לא שלו, איך מרקימים אתר באינטרנט? זה שלב אחרי שלב, איך אתה הולך לקונה את השם של הדומיין שלך, איך אתה הולך ובוחר רשימת השרת האירוח, איך אתה מחבר בין שניהם, איך אתה מתקין וורדפרס, איך אתה מתקין פלגינים. סדרה של מדריכים שהם משולבים, וידאו וכתוב.
זה הנה עוד דרך לעשות.
דרך לכתוב תוכן. Case studies, זה סוג שלישי, זה בעצם מאמר או וידאו שמציג איזשהו מקרה מבחן, נושא, אני יכול לקחת case study, ניסוי שעשינו, מישהו אחר עשה, מה הוא בחן, איזה תוצאות הוא קיבל, מה היו המסקנות שלו, גם שלי, זה באותה מידה יכול להיות מסקנות שלי, או אנחנו מדבר על זה בסוג תוכן אחר, אני יכול להיות קונטרוורסלי למסקנות שלו, אני יכול להצבן אותו במיוחד, או להגיע למקום שאני לא מסכים איתו, איך זה בכלל רלוונטי עבורי? עכשיו, מקרי case studies יש בכל מקום, על כל נושא, אפשר לקחת אחד ולכתוב על ה-case study שנעשה, ואפשר לייצר בעצמנו, case study על התחום שלנו, ושוב, זה יכול להיות בהרבה מאוד מקרים ותחומים.
כנראה שסוג תוכן כזה, הוא יותר כזה אחד שממצב את התדמית שלך.
נכון.
כי מישהו בעל סמכות בתחום נכון. שכותב ומפרשן.
נכון, משדרג אותה, כמי שנמצא בתחום ה-SEO, אני מקווה שרוב האנשים מכירים את השם טרי קייל, ואנחנו נשתדל מאוד באחד הפרקים להביא אותו לרעיון, הוא בעיניי, מדברים על אוגרו SEO, עכשיו, אני נורא מחשיב את הדעה שלו, כי הוא כל הזמן עושה ניסויים. הוא אין שום נושא שהוא בא וכותב עליו מהרמה התיאורטית. הוא מציג את הניסוי שהוא עשה, מה היו התשתיות, מה היו התוצאות, איזה מסקנות הוא משיג, איך זה משפיע על שיטת ה-SEO שלך, ומה אמור מה אמורים לעשות שם. בעיניי, אני נקשרתי אליו, בגלל הצורה הזו שהוא עובד איתה. סוג התוכן שהוא מספק
שם. זאת אומרת, הוא נותן איזשהו, הוא מבצע כביכול מחקר עצמאי באיזושהי צורה, ובגלל שהוא עשה את המחקר, זה ממתג אותו כמומחה.
כמומחה, נכון. בעיה פתרון, סוג נוסף, מאמר קלאסי, מציגים בעיה, נוגעת להרבה מאוד אנשים, אני יודע שהרבה מאוד מכם סובלים מכאבי גב, בו יש המון סיבות לזה, ניקח אחד הנושאים, והנה הפתרונות, ואתה מפרט שורה של בעיות, אומר בוא ניקח אחד מהבעיות האלה, בוא נבין מה הסוגים, בוא נדבר על קירופרקטורים, אתה יודע, סוג של אנשים שאני מקווה שחלקם מאזינים לנו, יש לכם אתר, רצוי מאוד שיהיה בתוכן שמדבר על הבעיות של האנשים שפונים אליכם, והנה הפתרונות האפשריים. הם לא חייבים, אם הם מגיעים אליכם כמובן שזה יהיה שמחה, אבל הנה וידאו מצולם קטן על איך לעשות תרגיל מסוים בבית, כדי קצת למתוח את הרצועות או גידים, אני מומחה בתחום, אבל כל אחד מהדברים שיכולים, בדיוק, לעזור לכם. זה סוג תוכן שבאמת יכול להיות מאוד מעניין, ולהציג את השיטות, את הכלים, את ה... איך ניגשים בכלל לפתרון הבעיה? המון דברים של באמת, כתיבה קלאסית. הנה הבעיה שאני מציג, זה הפתרון שלה. סוג אחר נקרא SAQ, שזה איזה טוויסט על FAQ.
מה זה ראשי תיבות SAQ?
FAQ, בוא נתחיל ממנו, זה Frequently Asked Questions. אז FAQ זה, SAQ זה כל השאלות שאתה צריך לשאול, אבל לא שאלת. Should ask questions. אלה באמת מקומות שבהם אני יודע, לא כולם שאלו אותי הכל. זאת אומרת, תמיד להמון אתרים יש אתר של FAQ, בעיקר אני מוכר מוצר, אז כל מיני שאלות. רוב ה-FAQ זה סוג של נבנה משאלות שאנשים שואלים אותם לפעמים בפרטי, לפעמים בפורומים. SAQ זה כל השאלות שרצית לשאול ולא שאלת.
כל מה שרצית לדעת על ולא יעשת לשאול.
בדיוק, סרט מפורסם של וודי אלן, מה שרצית לדעת על סקס ולא יעשת לשאול. בדיוק, אז משהו מהסגנון הזה. וזה נותן לאנשים שוב את המקום של, הוא עוד יודע לפניי מה אני רוצה לשאול. שזה מקסים.
נכון, תכף פוינטרים כבר.
בדיוק. מחקר, אז דיברנו על case study, פה זה באמת משהו מאוד עמוק ומאוד רציני על מחקר. עכשיו, לעשות מחקר דורש זמן, דורש מעמד, בדרך כלל אפשר לפרט מראש, אני הולך לעשות מחקר על, כבר לכתוב כתבה ספציפית, להגיד תקשיבו בתחום שלי, יש בעיה כזו, יש נושא כזה שלא נחקר מספיק עמוק, אני בעצם הולך עכשיו, ובכלל ללוות את השלבים של המחקר בסדרת כתבות. איך ניגשתי, איך בניתי את ההיפותזה שלי, מה עשיתי ברמה של הכלים שהשתמשתי, אני תוך כדי הניסוי קצת מפרט לכם מה הולך. זה לא כל כך מחקר, אבל יש אתרים שבהם הם, בתחום השיווק באינטרנט, שדוגמים מאזינים, פשוט בוחרים אותם ואומרים, אנחנו עכשיו הולכים לעשות איתם ניסוי, איך הם באים מאפס ידע, אפס כסף, $1,000 בחודש בעוד שנה.
ועוקבים אחריהם?
ועוקבים אחריהם. הם מפרסים את זה, הם מפרסים את התוצאות בבלוגים. מה היום? יש אתר, אני לא זוכר, אני חושב שקוראים לו Niche Pursuits, אני מקווה שאני לא טועה בשם. הוא באמת מריץ את זה כבר, אני חושב פעם שלישית, וזה יש סדרת בלוגים שנקראת Niche Pursuits Project 3.0, והוא במשך שנה, אני חושב שהשנה מסתיימת עכשיו ממש, מלווים שלושה אנשים, כל אחד, מהרמה של איך כותבים תוכן, ואיך בוחרים בכלל נישה, ואיך בוחרים מוצרים, והם פשוט מלווים אותם. וכל חודש מפרסמים מה היה שם, מה היה האתגרים שלהם, במה הם נתקלו, כמה כסף הם עשו, כמה טראפיק הגיע אליהם, באיזה כלים הם השתמשו. כולם שם עושים את זה בנוסף על הדי ג'וב שלהם. אז בכלל, לאנשים שנכנסים לתחום, נורא מעניין לקרוא אנשים כאלה שהם בדיוק כמוהם, כמונו, באמת כמו כל אחד, שנכנסים לזה בצורה הזו, סדרת כתבות מרתקת. בהרבה מאוד מקרים אני נתקל ב... הם לא היחידים, יש עוד המון כאלה, ואני קורא בדיעבד את הכל.
כי זה כבר...
בדיוק, כבר הרבה אחרי, ואתה רואה את ההתפתחות של האדם, לא רק ברמה הפיננסית, איך הוא פתאום עושה $20,000 בחודש, אלא מה עובר עליו, איך הוא מוצא את הזמן, ואיך הוא משלב בין המון דברים. אז המון שיקולים נוספים נכנסים במקום הזה.
אני חושב שהקטע של מחקר כזה, או בוא נגיד העבודת תחקיר הזו עצמה, יש בה added value גם למי שעושה את התכנים האלה, מכיוון שזה באופן טבעי מכריח אותך הרבה יותר להעמיק בדברים האלה. אני אומר את זה גם מניסיון, אתה יכול לכתוב על הרבה דברים, אבל פעם שאתה צריך לעשות אותם תכלס, אתה לומד אותם תוך כדי עשייה הכי טוב. וגם אני חושב שבאיזשהו מקום, הצרכנים היותר מתוחכמים של תכנים, האנשים שהם לפעמים, יש להם השפעה על הסביבה שלהם, כי הם נתפסים כאנשים שמבינים, הם יודעים להעריך את התכנים האלה הרבה יותר טוב.
נכון.
אני חושב שהרבה בתחום, כל אחד בתחום העיסוק שלו יגיד, טוב, זה כבר נושא שנתחן, זאת אומרת, הרשימה הזו של 10 הספרים הטובים ביותר בתחום המדע הבדיוני, וואלה, כולם שמעו על, כל מי שהוא גיק קצת מכיר וזה. אבל מישהו שבא ועכשיו חקר על הספר הלא מוכר, איזה פנינה, ואתה אומר, הוא מבין על מה מדבר, אז אתה נותן לך הערכה לפעמים יותר טובה על הבן אדם.
נכון, ובדרך כלל אלה האנשים שגם יגיבו אליך, ופרסמו אותך, ועשו שר, ואלה אנשים
אלה ההארדקור, שאם אתה תופס אותם, אז הרווחת בגדול.
בדיוק, בדיוק.
אתם מאזינים לעושים שיווק, עם קובי גור. עושים שיווק, עם קובי גור. אתם מאזינים לעושים שיווק, עם קובי גור. עושים שיווק.
בוא נמשיך ככה ברשימה, צ'קליסט. רשימה מסודרת של דברים לעשות או לא לעשות. אני, דרך אגב, אוהב את הנושא של הצ'קליסט, כי כשאתה נוסע לחול עם משפחה, אז אתה צריך לדעת איזה דברים לא לשכוח, בעיקר כשהילדים קטנים. אז יש המון אתרים, How to Travel with Kids, או Checklist to Travel with Kids. יש שם מי אקמולי, וכובעים, ונעליים, וגרביים, ואיך לארוז את זה, נורא אוהב את זה. משמו צ'קליסט.
שימושי לה.
מדפיס, עושה וי.
אני צריך לחפש גם כן פעם.
לקחתי מתחום לילד, לקחתי מתחום לילד. הכל טוב, אפשר להמשיך. הבעיה תמיד זה, אתה לא זוכר אם הכנסת את המתחום למזוודה.
זה משהו אחר.
זה עדיין בעייתי.
יש אתר, זה באותו הסגנון, אני חושב, אתר המנגלים, או משהו דומה שכזה, שיש בו גם מחשבון מנגל, וגם הוא בערך, אוקיי, אתה צריך להביא את זה וזה, וגפורים והכל וזה. במקרה, אתה יכול לקנות אצלנו את זה ואת זה ואת זה וזה.
דוגמה נפלאה.
אבל זה קלאסי בשביל אנשים.
כן, מסכים, מסכים לגמרי. כן. אז דיברנו על צ'קליסט, יש תוכן שאתה כותב הגדרות. בעיקר בתחומים שבהם החומר הוא מורכב או קשה מדי. אז אתה אומר, טוב חבר'ה, אני מפרסם המון תכנים, המון כתבות, אבל הנה כתבה על הגדרות, כדי שלא יהיה סימני שאלה. מה זה, דיברנו בפרק קודם על CPL ו-CPM ו-CPC, הגדרות, דף הגדרות. זה לא הרבה מאוד מאמרים על התחום הזה, ולא הרבה מאוד תוכן, אבל זה בוודאי שם אותך בשוב במקום שאתה יודע מה... מה להגיד, איך לבאר את זה, איך להביא את זה בצורה נגישה לאנשים, גם אם זה נושא מורכב.
וזה תופס את האנשים שהם ניוביז בתחום הזה, שהם מתחילנים עדיין.
נכון. אז סדרת מאמרים, קצת דיברנו על זה בבית של מחקר, אבל זה יכול להיות בעצם על כל נושא. נושא גדול, נגיד, אפילו שלושת הפרקים שאנחנו עושים עכשיו על נושא תוכן, פירקנו אותם כי זה באמת עמוס, ואני כבר אומר, אפשר לדבר על זה בוודאות, על עוד 10 פרקים, אבל קחו תוכן שהוא מאוד רחב, מאוד מקיף, מאוד עמוס, תפרקו אותו. אני חושב שזה עוזר מאוד לקוראים או לשומעים, להקל כל חלק בנפרד, ולגשת לזה בצורה של תקשורת לאורך זמן, זאת אומרת, זה לא נגמר בפעם אחת. שוב, מייצר עבורנו המון המון תוכן נוסף, גם טוב ל-SEO שדיברנו עליו, כי זה עוד תוכן, סביב אותו נושא, וגם בעיני השומע או הקורא, זה משהו שהוא מאוד עוזר לו. להקל
זה גם עוזר לך למשוך את האנשים עוד פנימה לתוך האתר שלך, זה אני מכיר מניסיון, פרקים של עושים היסטוריה שהם שני חלקים או שלושה חלקים, אז הפרק הראשון מקבל שיעורי ההזנה, אבל הוא מושך אחריו את הפרק, החלק השני והחלק השלישי, כי אם אנשים אהבו, אז אתה מקבל פי שלוש.
שיטה מצוינת, מיני סדרה.
בהחלט.
סטטיסטיקות, אנשים מאוד אוהבים סטטיסטיקות דרך אגב, יש אפילו מדינות שבהם זה דת ממש. נגיד, הספורט בארצות הברית.
כן, בייסבול, אני חושב שזה...
בייסבול ופוטבול.
זה סטטיסטיקה שבמקרה של הספורט שגם משחקים.
בדיוק, זה באמת נכון. אנשים מאוד אוהבים את זה, אין מה לעשות. יש אנשים שמאוד חוברים למספרים, ואיך שהם מסוגלים לראות בכל הבליל הזה של המספרים, איזושהי תמונה מאוד מאוד ברורה למה, איך לא הבנת שהוא חובט בכזו עוצמה.
גם בכדורסל, אני חושב, זה גם אותו.
גם בכדורסל יש המון סטטיסטיקות, שכולם מנסים להעתיק את הפורמט הזה. אז זה באמת נותן לאנשים תחושה מאוד מדעית, מאוד מדויקת, שוב, משדרג אותך לרמה של, אתה מקצוען. דיברנו קצת על FAQ, אז רק בשביל להשלים את התמונה, כשמם קנן, frequently asked questions, אנשים שאנחנו יודעים ששואלים, שאלות שאנחנו יודעים שאנשים שואלים בהיקפים גדולים, לרכז במקום אחד, תנו תשובה מאוד ברורה, לפעמים אפשר להשתמש אפילו ב-FAQs לטובת מסר שיווקי גם, כאילו להוריד חששות בעצם, אם אני, האם אני יכול להחזיר את המוצר? שאלה.
כן, זו שאלה שכנראה מטרידה את הקורא.
ברור שכן, מראש תענה 14 יום, או אתה יודע מה, תחזיר, אני לא שואל שאלות, תקבל את הכסף חזרה. זה סוג של שאלות ותשובות שאפשר להכניס מהר ל-FAQs, וכבר דיברנו כבר יותר מוקדם על וידאו שאפשר לפרק והוא צמוד לתוכן, זה בוודאי משהו שהוא מאוד מאוד מומלץ. אז זה מה שנקרא כתיבה מועילה.
זאת אומרת, זה סוג מסוים של תוכן שכשאתה יוצר אותו, אתה בא לענות על צורך מעשי פרקטי. של הגולה שלך, שצורך התוכן.
נכון.
לעומת סוג אחר.
לא, אז בעצם אנחנו נשים בכל סוג הכתיבה להועיל מאוד לקורא, כי אם אנחנו נותנים לו ערך מוסף, הוא לא יהיה אצלנו, אבל הצורה שאתה ניגש, הצורת כתיבה...
אולי הצורך שאתה עונה עליו, לפעמים הוא צורך שני, לפעמים בן אדם רוצה צ'קליסט לדעת דברים, ולפעמים הוא רוצה דברים אחרים.
נכון. אז באמת הסוג השני שהיום אנחנו נדבר, ועם זה אנחנו נסגור את הפרק הזה, זה כתיבה אנושית. זה, לכולנו יש מרכיב אנושי, מאוד מתחבר, מאוד רך, וזה סוג כתיבה אחרת. אז איזה סוגים יש פה מאוד מאוד ספציפיים בחלק הזה של כתיבה אנושית? החלק הראשון אולי סיפורי השראה. אתה יודע, כשאתה מספר איזשהו סיפור שנותן השראה מאוד מאוד גדולה, זה נוגע אלינו, זה יכול להיות סיפור עלינו אישית שעברנו משהו, והרבה מאוד אנשים התחברו אליו. עכשיו, זה לא נגמר סתם בסיפור האישי, אלא מה הפקת ממנו, ומה למדת ממנו, ואיזה מקומות מצאת. זה באמת יכול להיות משהו, זה יכול להיות גם על מישהו שעבר, חבר, סיפור החבר. זה לא משנה על מי אתה כותב, כל עוד אתה נותן את הדמות, והיא עגולה מספיק, ואנשים מתחברים אליה. שמתחברים אליה ברמה האנושית, ואז לסיפור, כי הרבה מאוד אנשים חווים את אותו סיפור, את אותה בעיה, ודרך זה אתה מסוגל להעביר את המסר שאיתו אתה רוצה שהקורא ימשיך הלאה.
כן, למשל אם אתה אתר אופניים, אתה יכול לראיין רוכבי אופניים מצליחים למשל, כי איזשהו, גם עורר השראה אצל הקונים שלך מצד אחד, גם אני יכול להיות ככה, או הייתי רוצה להיות כמו, וגם זה מראה שעוד פעם אתה חלק מזה קהילה מסוימת.
נכון.
אתה מבין את הצרכים האנושיים של הקהל שלך.
החיבור הוא דרך הממד האנושי. חגים, אירועים, כולם אוהבים חגים, כל אירוע זה, אתה יודע, סיבה למסיבה, וכל תוכן, לא משנה מה, אפשר לקשור לאיזשהו חג או אירוע. יום הרווקים הבינלאומי, אתה מבין? 11 ל-11, עליבאבא עשו מזה טונות, לא רק הם, עכשיו כל העולם.
חדשה לגמרי, נראה לי.
לא היה קיים לדעתי עד לפני.
בדרך ממדגים את זה כאיזשהו מנהג סיני עתיק.
מאוד סביר להניח, אני חושב שלפני 10 שנים לא היה יום קניות סביב הסיפור הזה, אבל הנה לקחו חג, או איזשהו תאריך ביומן, והפכו אותו לאירוע, אבל הכל שם מאוד אנושי. אני חוגג איתך את יום הרווקים. גם אנשים שהם לא רווקים, או כאלה שרוצים להיות אולי חזר הרווקים.
שבעקבות המתנה שהם הביאו להשתם, הם יחזרו לאנשים שלהם, הם הביאו
להשתם. יפכו להיות רווקים, אז זה באמת יכול להיות משהו מאוד רלוונטי.
אבל זה משהו שהוא מאוד, אם אני מבין אותך, קשור בזמן. זאת אומרת, אתה צריך לתכנן את התוכן, כי אתה יודע, אוקיי, קריסמס מתקרב.
זה סוג אחד.
חג כזה מתקרב.
סוג אחר, יכול להיות בכלל, אתר קיים 10 שנים. אירוע, הוא סתם תאריך ביומן. בדיוק. אני עכשיו בן 25, I wish מה שנקרא, אבל אני עכשיו בן 25, יש לי יום הולדת, הנה אני נותן לכם קצת, מה שאני חווה, אתה יודע, משבר גיל 40, תכתוב על זה, תקשור את זה באיזושהי צורה, זה לא משנה, תמצא סיבה, תמיד יש סיבה, תכתוב סביבה, מאוד אנושי, מאוד מתחבר, כתיבה שאני קורא לה defense down, תוריד את ההגנות האישיות שלך, כולנו תמיד יש, שמים איזה קצת חומה, בעיקר עם אנשים שאנחנו לא רואים מול העיניים, או לא מכירים, או מתביישים, שמים סוג של, תשתף את קוראים, את השמים שלך בסיפור אישי. עכשיו, זה לא יכול להיות סתם סיפור אישי. אתה יודע, הלכתי ברחוב, נתקלתי באבן, נפלתי. נשברה לי היד, שכבתי חודש בבית חולים. זה לא מעניין. אולי זה מעניין, אבל יש לזה גבול. תקשור את הסיפור למשהו שאתה רוצה להעביר כמסר. קח את זה, ואם אני קירופרקט, אז שברתי את היד. אני צריך לעשות פיזיותרפיה, אני צריך להחזיר את היד לתפקוד. תקשור את זה למשהו שאתה רוצה להגיד, לא סתם ראיתי תפוז, אכלתי אותו.
לא, אני נתקלתי בדוגמה מאוד מעניינת, באמת איזו חברה אמריקנית שפתח אותה איזשהו בחור שהוא, זאת אומרת, זו חברה אמריקנית שמשווקת מוצרי ניקיון בריאים יותר, זאת אומרת, לא כאלה שמזיקים לאדם, לסביבה, והוא באתר שלו ובצורה שהוא ניגש, הוא ניגש לעניין כאילו בקטע של, אני נתקלתי במוצרים כאלה וכאלה, וזה, ואתה כל מה מספר על עצמו כמה שהמוצרים האלה הצבנו אותו, או עשו לו רע או משהו כזה, ואז הוא מסביר למה הוא הקים את החברה. אז פתאום החברה הזאת לא הופכת להיות איזשהו, אוקיי,
עוד עסק.
עוד שם על המדף של הסופרמרקט, כן, בדיוק. אלא זה וזה, שהחליט שיש לו זה, ולכן יש לו.
והמון אנשים התחברו לזה ולאנושיות שלו.
לחלוטין.
מאחורי הקלעים. בכלל, אם האתר שלך ותיק, אם אתה מייצר המון תוכן המון שנים, לקהל קוראים הוותיק שלך, זה יכול להיות מאוד מעניין. איך, בוא ניקח את עושים היסטוריה. פרק על מאחורי הקלעים של עושים היסטוריה, איך אתה כותב פרק?
הנה, יצא לי, אמת, פרק 200, לא מזמן, חודשיים, שלושה. והשמעתי זה קטע ממש מאחורי הקלעים, הבעיה שזה היה נורא משלם מאחורי הקלעים. אז מהר מאוד עברתי לדברים אחרים מאחורי הקלעים.
עכשיו בוא לקחת מאחורי הקלעים לוידאו. זה לא חייב,
נכון.
זה יכול להיות
לעבור מדיה פתאום.
בדיוק. חבר'ה, עד היום אני מפיק פרקים של עושים היסטוריה כבר 7, 8, 10 שנים, 9 שנים. היום אני רוצה לשתף אתכם בסרטון וידאו, שהוא סנאפשוטים של, לוקח לי להכין פרק המון זמן, אני אתן לכם סנאפשוטים, איך אני ניגש למחקר, איך אני, זה סוג של כתיבה שמאוד מחברת, בעיקר קהל מאוד ותיק, להבין איך הגלגלים זזים, איך הם עובדים, איך המנגנון עובד. וגם זה, שוב, מקום של מחבר מאוד את בעל האתר, לקוראים שלו, לשומעים שלו, כי יורד איזשהו מסך של חציצה שקיימת בין ה...
כן, אני כאילו, אני משתף אתכם בדברים
בדיוק,
באמת. כאילו,
בדיוק, בדיוק. אז זה מאוד מעניין. סוג של כתיבה אנושית יכולה להיות לא קשורה בכלל. זאת אומרת, סתם על משהו אחר, סתם על נושא שאחר שמעניין אותנו. לא קשור לנושא או לאתר או לתחום. זה שוב מביא את הממד העגול יותר של מי שכותב, של בעל האתר שכותב. כי יש פה מישהו שאם עד עכשיו דיבר איתי על כדורגל, והוא עושה סקירות של קבוצות ושחקנים, ומתעסק במי עבר לאן, פתאום הוא כותב לי על משהו אחר, אומר, הוא הרבה יותר רק מאחד שכותב על כדורגל. בסדר, אני נורא מעריך אותו בעמדה הזו כפרשן ומישהו כזה, אבל הוא גם עושה דברים אחרים. אז נותן...
זו עוד, בן אדם.
בדיוק. כן. עוד ממד, עוד חיבור בין הקורא ל...
אני חושב שזה במיוחד חשוב, אני חושב, אצל חברות. כי הרבה פעמים חברה מציגה איזושהי חזות קורפורט כזו, והיא קרה, והיא לא אנושית, אבל פתאום שיש לך איזשהו מישהו, תכף דוגמה יפה, יש איזו תוכנה שנקראת Notepad++, אדיטור כזה שכותבים איתו תכנתים. חברות תוכנה שעושות אדיטור, זה יש מיליון, עשר בשקל. אבל יש לו נטייה לבחור שעושה את זה, ואני תכף תגיד לך למה אני אומר בחור שעושה את זה, שהוא כותב ברשתות החברתיות, כל מה שבא לו, הוא משתף שיתופים של ממים שלא קשורים, של סיפורים, של סרטונים מצחיקים וזה, ואתה מבין שזה לא, החברה הזאת היא כנראה לא איזשהו PR, מחלקת PR מסודרת, אלא זה מישהו...
זה הוא.
שזה הוא.
זה האישיות שלו.
זה הוא לחלוטין. כן. אז אני יכול להסתכל על 1,000 חברות, אבל את הבן אדם הזה, אני יודע שזה בן אדם. זה נכון, מאוד משנה
נכון,
את התפיסה.
נכון, נכון. הוא גם מייצר מזה בעצם מי הוא ומה הוא, ואז הרבה מאוד אנשים מתחברים. אני חושב שיש גם רגשית. חברה ישראלית, אני לא זוכר את השם שלה, שכל יום שישי, אחד מהעובדים מצייץ, בשמה, סתם משהו שהיה. שזה גם רעיון מאוד יפה.
מגניב דווקא, כן.
כן.
אבל יש גם סיכון.
יש המון סיכון, תראה, כשעושים את זה, צריך לקחת בחשבון שמה שיכול להתפקשש, אבל זה עדיין נותן המון ערך. אז אם זה מתפקשש פעם באיזה 100 טוויטים, נו, לא קרה כלום. אבל זה מחבר מאוד אנשים, עובדים שרוצים להגיע לחברה הזו, רואים את זה, אומרים, בואי נה, מגניב להיות שם.
האווירה היא כנראה כזו שנותנת.
זה לא צילום רשמי מערב חברה, זה סתם מישהו שבסמארטפון שלו צילם איזה, את המנכ״ל של החברה משתתה מתחת לברז בירה. אתה מבין? משהו בסגנון הזה.
אבל אני אגיד לך, זה משהו שבאופן אישי מפחיד אותי הדברים האלה גם, אני מודה, נגיד ברשתות חברתיות, קשה לי מאוד להיות ככה פתוח וחופשי לגמרי, כי אני תמיד חושש באיזשהו מקום.
לאן זה לך? מה יעשו עם זה?
אתה יודע, הרבה אנשים עשו שטויות, לפעמים ברשתות חברתיות, ספציפית, כי...
שבאו ונשכו אותם בתחת אחרי כמה שנים.
הייתה דוגמה מפורסמת לפני איזה חצי שנה, איזושהי כתבת של איזה, לא יודע, תוכנית רשת טלוויזיה בארצות הברית, כתבה איזה שטות גזענית, בתור בדיחה, בעלייה למטוס, טסה לאוסטרליה מארצות הברית, וכשנחתה הייתה מפוטרת. היא לא הבינה בכלל איפה זה לקח אותה. זה נורא מפחיד שאתה let it all go לפעמים.
נכון.
צריך להיות...
אני כנראה שאין לזה איזושהי נוסחה, אבל צריך לקחת את זה עם המון אומץ בצעד קדימה, ויש לזה המון 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 דברים, שהוא ברמה של אם אתה מעוניין בסוג כתיבה שתחבר אותך לממד האנושי שלך, שזה הסוג הזה של הכתיבה, זה יופי של דרך. הדבר האחרון אולי בחבילה הזו זה תוכן כועס. כאילו, אני בכוונה אומר את זה, אתה כועס, אתה, אני כבעל אתר, כועס על נושא או אירוע או מקרה שקרה בתחום שלנו, וכותב על זה מאמר, יורק אש וגיצים, אנשים לא יתחברו לזה אולי, אולי כולם, אולי חלק לא יסכימו אפילו עם העמדה, כי אדם כבר מביע עמדה, אבל זה סוג של תוכן שמאוד מחבר, כי אתה מראה במה אתה מאמין, ומה אתה חושב על מקרה או על אירוע מסוים שקרה.
אם אנחנו מדברים על כתיבה אנושית, אז להראות שאתה כועס על משהו, זה הפגנת רגש, חד וחלק.
הכי ברורה, הכי שקופה שיכולה להיות. אני חושב שבכל מה שקשור לכתבות או תוכן מהסוג הזה, בפרק הזה של כתיבה אנושית, צריך נורא למנן את זה, אי אפשר להשתמש רק בזה, אבל מהצד השני אסור...
תפוך לדרמה קווין.
בדיוק.
כל דבר.
ותצעק זאב זאב. אבל כן תשלב את זה פה ושם, כי לכתוב כל הזמן, לצד המקצועי, והטיפים ועצות, בסדר, אנשים נורא מעריכים את זה, אבל אתה נורא שטוח, אתה נורא חד-ממדי. זה יותר מעגל, זה יותר כושר, זה יותר משמעות.
באמת, ודווקא אני גם, זאת אומרת, המקרים שזכורים לדברים כאלה, הם דווקא במקומות שבהם נדיר למצוא את הרגש הזה. אתה יודע, אם זה בעולם ההנדסה, אז רוב הזמן שכותבים על הנדסה, זה די יבש וטכני והכל. מדי פעם מגיע מישהו שכותב שהוא מתעצבן על איזה כלי. אתה יודע, זה ממש מרגיז אותו, כן. אז הוא כותב איזה מה... את זה אתה זוכר.
נכון.
זה תוכן זכיר כזה.
לא רק זה מייצר משהו מאוד מעניין. שוב, עוד אתר שאני מנוי עליו, שנקרא, של אדם, וכך גם שם האתר, Matthew Woodward, הוא עשה ניסוי מחקר, דיברנו על סוג כתיבה כזו, על שני כלים והשווה ביניהם. מה שהזמין את אחד מהבעלי הכלים שיצא מהמקום השני, להגיב, בכלל נוצרה שם סגה שלמה. הוא תקף את הזה, והוא תקף את השיטה שלו, וזה תקף את התוצאות, והוא אמר, סבבה, תביאו לי מה שאתם צריכים, כן, צריך הודעת, הודעת, שוב יצא אותם תוצאות.
זה יצא אינגייג'מנט כזה?
בדיוק, אנשים היו מרותקים למלחמת עולמות הזו. וזה כשלעצמו, שוב, מייצר המון תוכן, אבל גם מייצר המון עניין. אז גם זה נורא מעניין.
צריך למצוא לך איזה מין ארק אנמי כזה.
בדיוק, סוג של...
סופר וילן כזה שאתה מודד מולו.
שאתה נגדו כל הזמן.
אוקיי, אז אם אנחנו נסכם בעצם את מה שדיברנו, נכון? אנחנו ממש באמת לקראת סיום מהתחום הזה. אז בחלק הראשון הזה של הסדרה של שלושה פרקים שתעסוק בעצם בעולם התוכן, אז התחלנו בזה שבכלל למה אנחנו צריכים תוכן, נכון? למה בכלל להשקיע את המאמץ? ואמרנו שזה לא מעט מאמץ.
נכון.
כל מי שיוצר תוכן יודע שזה הרבה שעות עבודה, אבל יש לזה יתרונות גם בקטע של הרמה המעשית של לקדם אותך בחיפושים של גוגל, וגם בקטע של להביא אנשים לאתר ולהשאיר אותם באתר. נכון. דיברנו זה שאנשים מופצצים בכמויות אדירות של פרסומות ותכנים מכל מיני, פרסומות, פרסומות מכל מיני דברים, ותכנים לפעמים זה משהו שמסוגל להגיע אל הקורא יותר מאשר סתם איזשהו בנר או פרסומת רגילה. ודיברנו על שניים מתוך כמה וכמה סוגים של תכנים שאפשר להכניס, ואנחנו נדבר עליהם בפרקים הבאים. דיברנו היום על תוכן שהוא מועיל לקוראים, זאת אומרת תוכן שהוא פרקטי, שהוא נותן הוא עונה על צרכים מעשיים של הצרכנים שלך, של הלקוחות שלך. במקרה שלי זה איך לפתוח סתימה בשירותים, ודברים כאלה.
כל אחד והצרות שלו, מה שנקרא.
הצרות שלו, בדיוק, אבל יש המון מדברים מעשיים מאוד, כמו רשימות וצ'קליסטים ו-how to's, ועד תכנים שגם יותר ממתגים אותך, כמו case studies, מחקרים, סטטיסטיקות, שנותנים לך אפשרות להציג גם את עצמך כמומחה בתחום, וגם לענות על צרכים של אנשים.
נכון.
זה סוג אחד. סוג השני שדיברנו עליו זה כתיבה או יצירת תוכן שהיא מאוד אנושית, והמטרה שלה בגדול זה לענות על הצורך שלה, של הלקוח שלך או של הקורא או הצופה, לראות אותך כאדם, להרגיש שאתה מחובר לרצונות ולאהבות שלו, ולהפוך משהו שאולי נראה כמו איזשהו עסק מנוכר וקר, למשהו עגול יותר. דיברנו על סיפורים שיש להם אפשרות לתת השראה,
נכון.
על תכנים שהם קצת מאחורי הקלעים, אפילו תכנים שהם כועסים,
נכון.
שלפעמים זה אמרנו, זה חרב פיפיות, אם אתה עושה את זה לא נכון, כי אתה יכול לגרום לניכור מסוים, אולי אצל חלק מהקוראים.
כן.
אבל כשזה עובד טוב, זה ממצב אותך יפה.
זה מאוד. מצוין. זה מעגל אותך עוד ונותן לך עוד דרך.
אז בהחלט קיבלתם פה את החלק הראשון מתוך רשימה, כמו שתראו, די ארוכה של סוגי תכנים שונים, שאפשר יהיה להתחיל לחשוב עליהם אם תרצו להכניס את זה. בפרקים הבאים אנחנו נדבר על עוד סוגי תכנים, כמו למשל תכנים שעוזרים לאחרים ומקדמים אותם, ובמין כזה, עזור לי ועזור לך, יד רוחצת יד. תכנים שהם יותר קונטרוברסליים אולי, עם כל מיני סוגים, נדבר על כל מיני מאמרים, כמו מאמרי סקירות וסיפורים וכדומה, ואז בתקרת הסוף אנחנו גם ממש נגיע לעיקר של איך יוצרים תוכן טוב, איך בוחרים את הנושא, מאיפה מביאים רעיונות, איך עושים מחקר, יש הרבה תוכן להכניס בתוכן.
יש הרבה תוכן לתוכן.
בהחלט. אז תודה רבה לך קובי גור.
תודה רבה.
אני מזכיר שהאתר שלנו זה runlevy.com/שיווק, S-H-I-V-U-K, שם תמצאו גם את כל הפרקים של עושים שיווק עד היום, כולל סיכומים ותקצירים של הדברים שאנחנו נעלה גם בצורת טקסט. תמצאו קישורים להרבה מהכלים והאתרים שאנחנו משוחחים עליהם פה. תוכלו להירשם לרשימת התפוצה ולהתעדכן בכל פעם שפרק יוצא לאור, וגם מובן להגיב, לשאול שאלות, שיוכל לנו פידבק. אנחנו מאוד 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 רוצים את הפידבק שלכם, מה מעניין אתכם, איזה בעיות אתם נתקלתם, ואם היו לכם גם פתרונות מעניינים, או שנתקלתם בפתרונות מעניינים, ספרו לנו. המייל שלי זה run@runlevy.com, ואנחנו עונים על כל מייל שאנחנו מקבלים, ובזאת אנחנו נסיים את הפרק הזה. אז תודה רבה לך קובי.
תודה רבה.
אנחנו נשתמע בשבוע.
עושים שיווק עם קובי גור.